slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, כ"ב בסיוון תשע"ט, מסכת ערכין, דף ט. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי מהרה מתוך הספר מאורות הדף היומי. ביום בהיר רכב מסע פרה כבשה מעוברת בשערי בית החולים שערי צדק בירושלים, וצוות מתוגבר של רופאים ואחיות ליוו אותה אל חדר הניתוח. היה זה מחקר שנערך בעקבות הנידון על קביעת רגע המוות. נידון הלכתי זה סבוך וקשה, ואיננו מתיימרים להתיר את קשריו במאמר הזה, אלא נעסוק בנקודה אחת הנוגעת לו והנובעת מגמרתנו. השאלה הבסיסית לגבי קביעת רגע המוות היא, על פי אילו סימנים ניתן לקבוע אם החולה חי או מת. היו שביקשו להוכיח מהגמרה כי גם לאחר מוות מוחי מוחלט, האדם עדיין אינו מוגדר כמת. בגמרה מבואר כי מאחר שעובר במעי אמו אינו בעל חיים עצמיים, אלא הוא שואב את מזונו ואת חייו מאמו, לא ייתכן שהאם תמות והעובר ימשיך לחיות. עובר מית ברישה, אומרת הגמרא. מת ראשון, וכאשר מעוברת חדלה לחיות, עוברה מת עמה מיד. והנה בימינו הראו מקרים שנשים חלו במחלות סופניות, רחמנא ליצלן ולא עלינו, ואף מתו מוות מוחי, ולא נותרה בהן חיות למרית עין, לבד ממכונות ההנשמה שהפעילו את מערכות הגוף, והרופאים הצליחו לילד תינוק בריא ושלם. הרי לנו הוכחה ניצחת, כי גם אדם שמת מוות מוחי נחשב כחי, שאם לא כן, כיצד עוברים אלו נותרו בחיים? אבל היו שדחו את ההוכחה הזו בטענה, כי אמנם עובר אינו מסוגל להמשיך לחיות לאחר מות האם, אבל כאשר האם מחוברת למכונות החייאה, הוא ממשיך לחיות מכוחם גם לאחר מיטתה, ואינו אלא כתינוק המוטל באינקבטור, וממילא אין כל הוכחה כי מצב זה מוגדר כחיים על פי ההלכה. הדברים הובאו לפני הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, אשר בחן את הרעיון ואישר את ביצוע הבדיקה הבאה כדי לאשש או לסתור את ההנחה הזו. כבשה מעוברת הובאה לבית החולים, חוברה למכשירי הנשמה, כאשר המטרה הייתה לסיים את חייה באופן ודאי על פי כל הקריטריונים, ולבדוק היחיה עוברה או ימות. מפאת חוסר הניסיון בעילות תלה במצב נדיר זה, נאספו ובאו 15 מומחים בתחומי רפואה שונים, נוירולוגיה, קרדיולוגיה, גניקולוגיה, פיזיולוגיה, וטרינרים, רופא מרדים ועוד, והכל התנדבו להקדיש שעות ארוכות לבירור השאלה ההלכתית. לאחר שהוברר כי הכבשה כבר אינה בין החיים, הרופאים המתינו 25 דקות, והוציאו את העובר חי, בריא ושלם. הוכח מעבר לכל ספק כי מכשירי הנשמה יכולים לספק לגוף וכל צרכיו, להמשיך להפעילו, אך אין זה מוכיח על חיים המקננים בו. כאמור, בדיקה זו נעשתה כדי לוודא אם הכבשה המתה מסוגלת להעביר חיים לעוברה באמצעות מכונות המחוברות עליה. לאחר שהוכח כי הדבר אפשרי, נשללה הוכחה כי יש חיים גם לאחר מוות מוחי, שכן כל אותם ילדים הנולדים לאחר מות אמותיהם, מקבלים את חיותם מן המכשירים הרפואיים. ההוכחה נשללה, ולפיכך הספק נותר על כנו. אכן מדגיש רב שלמה זלמן זצ"ל, על משמרתי אהמודה, כמו שכתבתי קודם, שאין לסמוך בוודאות על המדע הרפואי כל זמן שעדיין יש פעימות לב, אף שקרוב לוודאי שזה רק מפני המכשיר בלבד. אלה הם הדברים מתוך הספר מאורות הדף היומי, וכעת בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני ואביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף ח' במסכת ערכין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות שישמשו לנו בסייעתא דשמיא עוד כלי לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו. הנה השאלות פעם נוספת, והפעם לצידן גם התשובות. שאלה ראשונה, לצד שסובר בבית ערכי על היחל שיעבוד של 5 סלעים לכל נדר, מה הדין אם נתן 2.5 סלעים לכל נדר? והתשובה היא, לא יצא ידי חובתו כלל לפי שהתחייב כבר ב5 סלעים לכל נדר. שאלה שנייה, מדוע חזרה המשנה על הכלל שאין בערך פחות מסלע ויותר מ-50 סלעים? והתשובה להשמיעינו שהלכה כחכמים שיש אופנים של יותר מסלע ופחות מ-50 סלעים. שאלה שלישית, כמה ימים לכל היותר צריכה אישה תועה למנות כדי לצאת ידי ספיקה? והתשובה, י"ז ימים. שאלה רביעית, לאחר כמה ימים תהיה מותרת לבעלה והתשובה לאחר 7 נקיים? שאלה חמישית, מה הכוונה שצדקתך כהרי אל היינו נגעי אדם? מסביר רש"י, שבנגעי אדם יתברר דינם בשבוע אחד בלבד וזו הצדקה גדולה. שאלה אחרונה על דף ח', כיצד הקדוש ברוך הוא גורם לכף הזכויות להכריע? והתשובה, לרבי אלעזר הקדוש ברוך הוא כובש ומסתיר חלק מן האבונות, ולרבי יוסי ברבי חנינה הקדוש ברוך הוא מגביע חלק מן האבונות. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום וחזרה הודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול דף ח' במסכת ערכין. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ליקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב חב ב' בחודש סיוון תשע"ט. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ט' במסכת ערכין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ח' עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הראשונה מבין שתי המשניות המצויות בדף ח' עמוד ב', משנה שמילותיה הם אין בנגעים פחות משבוע אחד ולא יתר על 3 שבועות. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אגב המשניות הקודמות מביאה המשנה שלפנינו עוד דין שיש לו שיעור למעלה ושיעור למטה. כמה מיני נגעים נאמרו בתורה ובהם נגעי אדם ונגעי בתים. יש מהם שהם טמאים מיד ויש מהם שעל הכהן להסגירם 7 ימים ולאחר מכן לתמותם או לטהרם. וגזירת הכתוב היא שאין תומת נגעים וטהרתם אלא על פי כהן. אומרת המשנה הראשונה בדף ח' עמוד ב', אין בטהרת נגעים פחות משבוע אחד של הסגר ולא יתר על 3 שבועות של הסגר. והדברים יבוארו בגמרא. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף ח' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מפרש את הגמרא מה ששנינו במשנתנו שאין הסגר שהוא פחות משבוע אחד, הדברים אמורים בנגעי אדם, שלפעמים די להם בהסגר של שבוע אחד בלבד. שאם נראה נגע צרעת בעור בשרו של אדם, אם יש שיער לבן בתוך הנגע או שיש בו מחיית בשר חי, דהיינו שנהפך מקצת מהנגע ממראה לבן למראה בשר חי, הכהן מטמאו מיד, כאמור בספר ויקרא פרק י' ג' פסוק ג' ופסוק ת' ו'. אבל אם לא נראו בו סימנים אילו מסגירו הכהן 7 ימים, ובימים הללו שעדיין לא הוכרע דינו הוא קרוי מצורע מוסגר, ואם נראו בו סימני תומה הוא קרוי מצורע מוחלט, ושניהם נחשבים אבות התומה לטמא אדם וכלים ומטמאים משכב ומושב, ומשתלחים מן המחנה וטעונים טבילה לטהרתם, ואין ביניהם אלא פריה ופרימה, דהיינו, שרק מצורע מוחלט צריך לקרוע את בגדיו ולגדל את שיער ראשו, אבל לא מצורע מוסגר. וכן מצורע מוחלט צריך לגלח ולהביא 2 ציפורים ביום שנרפא מצערתו, וביום השמיני לטהרתו מביא אשם, חטאת ועולה, ואילו מצורע מוסגר אינו טעון בכל אלו. אם כן, אם לא נראו בו הסימנים הללו, מסגירו הכהן 7 ימים, ובסוף השבוע רואהו הכהן שוב. ואם נראו בו סימנים אלו או שפסע הנגע, התרחב הנגע, מטמאו. ואם לא, מסגירו 7 ימים נוספים. בסוף השבוע השני רואהו הכהן שוב. ואם נראו בו סימנים אלו, מטמאו. ואם לאו, מתארו. ואם הנגע הוא בשכין או במחווה, שניהם הם במקום חימום הבשר, אלא ששכינו על ידי חולי או מכה, ומחווה זה על ידי קביעת אש. אין הכהן מסגירו אלא שבוע אחד. אם לאחר שבוע נראה בו שיער לבן, או שפסע הנגע, מטמאו. ואם לא נראו בו סימנים אלו, מתארו. אבל מחיית בשר אינו סימן תומה בשכין ומחווה. ועוד דין נגע צרעת יש בקרחת וגבחת, ודינו כצרעת באור הבשר שיש לו 2 שבועות של הסגר, אלא שסימני תומתו הם במחייה או בהתרחבות הנגע, אבל לא בשיער לבן. אם כן, זה מה ששנתה המשנה, אין בנגעים פחות משבוע אחד, שכן אין נגע נטהר בפחות משבוע אחד של הסגר. בשכין ומכווה לעולם אין יותר משבוע אחד של הסגר, ובנגיעי אור לעולם אין יותר משני שבועות של הסגר. כך אומר רבינו גרשום. אומרת הגמרא, מה ששנינו במשנתנו ולא יתר על שלושה שבועות, בנגיעי בתים הדברים אמורים. שלפעמים הם צריכים שלושה שבועות של הסגר כדי לטהרם. שאם נראה נגע בקירות הבית, רואהו הכהן ומסגירו שבעת ימים. בסוף השבוע רואהו שוב, אם לא פסע הנגע, אם לא התרחב הנגע, מסגירו הכהן עוד שבעה ימים. אם פסע, מצווה הכהן לחלוץ את האבנים אשר בהם הנגע ולהקציע את סביבותיהן, לתת תחתיהן אבנים אחרות ולטייח את הבית, ומסגירו שוב שבעה ימים נוספים. ואם בסוף השבוע השני רואה הכהן ששוב נראה הנגע בבית, צריך לנטוץ את כל הבית. אם בסוף השבוע השני פסע הנגע או שעמד בעינו, מצווה הכהן לחלוץ את האבנים המנוגעות ולהקציע, דהיינו להחליק את סביבותיהן ולתת תחתיהן אבנים אחרות ולטוח את הבית, ומסגירו עוד שבעה ימים. ואם בסוף השבוע השלישי לא חזר הנגע, מתאר הכהן את הבית, ואם חזר הנגע, נוטץ את הבית כולו. ואף על פי שעל פי פשוטו של מקרא נאמר דין חולץ קוצה ותח בסוף השבוע הראשון, דרשו בתורת כהנים על פרשת מצורע, גזירה שווה ושווה כהן ובא הכהן. מה שיבה נאמרה בסוף שבוע הראשון? אף ביה היא בסוף השבוע השני. ומה בשיבה חולץ וקוצה ותח ומסגירו שבוע נוסף? אף בביה חולץ וקוצה ותח ומסגירו שבוע נוסף. הביאה הגמרא דרשה בעניין האמור. אמר רב פאפא, נאמר בתהילים למדוו, צדקתך כהררי אל, משפטיך תאום רבה. צדקתך כהררי אל, אלו נגעי אדם. משפטיך תאום רבה, אלו נגעי בתים, שכן בנגעי אדם, צדקה גדולה עושה הקדוש ברוך הוא עם המצורע בכך, שדי לו לפעמים בשבוע אחד של הסגר כדי לתארו או לתמו. אבל נגעי בתים, משפטים קשים הם, שכן לפעמים צריך שלושה שבועות של הסגר כדי לתמם או לטהרם. מוסיף המהרש"ל לבאר על דרך שדרש רבי עמי בקידושין למד א' עמוד ב', נאמר בתהילים ע"ט מזמור לאסף אלוקים, באו גויים בנחלתך, הרי קינה לאסף היה לו לומר, מה פתאום מזמור, אלא שאמר שירה על שקילה השם חמתו בעיצים ואבנים והותיר לפליטה את עם ישראל. על דרך זו אומר המהרש"ל, יש לפרש כאן, צדקה עושה הקדוש ברוך הוא עם האדם בנגעי גופו שאינו מביאם עליו מיד, אלא קודם הוא מביאם על ביתו. ומביאה הגמרא מחלוקת המוראים בביאור פשוטו של הכתוב האמור. שואלת הגמרא, פשט דקרא, במה הכתיב? במה מדבר פשוטו של מקרא זה? אמר רב יהודה, משמעות הכתוב היא, אלמלא צדקתך השם שהיא גבוהה כהררי אל, מי יוכל לעמוד לפני משפטיך השם כתהום רבה? ואילו רבה אמר, כך הוא פירושו של המקרא הזה, צדקתך כהררי אל, מפני שמשפטיך תהום רבה. בהמשך תבאר זאת הגמרא. תולה הגמרא את מחלוקת האמוראים הזו במחלוקת אחרת. במייקה מפליגי, במנך לקור רב יהודה ורבה, במחלוקת של רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינה, דאיתמר, נאמר בבית המדרש, רבי אלעזר אמר, כששוקלים בכף המוזניים את זכויות ישראל, כנגד אבונותיהם, הקדוש ברוך הוא כובש ומסתיר את האבונות תחת מחילת כיסא הכבוד, כדי שתכריע כף הזכויות את כף האבונות, שנאמר בספר מיכה פרק ז' פסוק י"ט, ישוב ירחמנו, יכבוש אבונותינו. ובמסכת ראש השנה בדף י' ז' מפרש רשי שהוא כובש את כף הזכויות כלפי מטה כדי שתכריע את כף האבונות. רבי יוסי ברבי חנינה אמר, הקדוש ברוך הוא נושא ומגביע את כף האבונות למעלה כדי שתכריע כף הזכויות, שנאמר, מי אל כמוך נושא אבון ועובר על פשע. אם כן, אומרת הגמרא, רבא סובר כרבי אלעזר שהקדוש ברוך הוא מצדיקנו בדין על ידי שכובש את האבונות תחת כיסא הכבוד, ועל כן פירש שצדקתך כהררי אל, משום שמשפטיך תאום רבה. שאתה מצדיקנו על ידי שאתה כובש ומסתיר את משפטיך, כלומר את אבונותינו, בתאום רבה, תחת כיסא הכבוד. ולפירושו של רשי במסכת ראש השנה צריך לפרש, שאתה עושה עמנו צדקה בכך שמשפטיך שהם האבונות מוכרעים על ידי שאתה כובש את כף הזכויות למטה לתאום רבה. כך מסביר המהרש"ל, ורב יהודה סובר, כרבי יוסי ברבי חנינה, שהקדוש ברוך הוא מצדיקנו על ידי שמגביע את כף האבונות למעלה. ועל כן פירש שלולי הצדקה שאתה עושה עמנו כהררי אל, בכך שאתה מגביע את כף האבונות, מי היה יכול לעמוד בפני משפטיך? שכן היו מכריעים כף האבונות עד תאום רבה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וריאה, הגענו למשנה השנייה בדף ח' עמוד ב'. אגב המשניות הקודמות הדנות בדברים שיש להם שיעור למעלה ולמטה, מביאה משנתנו עוד כמה דינים שנאמרו על דרך זו. שנה של תורה היא שנת לבנה שהיא 12 מחזורים של מולד הלבנה בשנה פשוטה ו-13 בשנה מעוברת. שכל אחד מהם נקרא חודש. חודש הוא מלשון חידוש, מכוסה אור הלבנה ואינו נראה, ובתחילת החודש היא מתחדשת ומתחילה להיראות במקצת והולכת וגדילה עד אמצע החודש, ומאז ואילך היא מתמעטת והולכת עד שבסוף החודש מתכסה לגמרי וחוזר חלילה. אבל מאחר שמשך הזמן שבין מולד למולד הוא 29 ימים ויב שעות ותשין צד ג חלקי השעה, כי השעה מורכבת מתף תף ריש פי חלקים, ומשך כל חלק הוא 3 שניות ושליש. אם כן, מאחר שמשך הזמן שבין מולד למולד הוא חפתת ימים ויב שעות ותשין צד ג חלקי השעה, ואי אפשר לקדש את החודש ולהתחיל למנותו באמצע היום, שכן דורש רבי אבא במסכת מגילה דף ה' עמוד א' ממה שנאמר, עד חודש ימים, ימים אתה מחשב לחודשים והיא אתה מחשב שעות לחודשים, אז עושים חלק מהחודשים מלאים בני 30 יום, חלק מהם חסרים בני חפתת יום, ודנה המשנה שלפנינו במניין החודשים החסרים והמלאים. בדברי המשנה אמורים בזמן שקידשו על פי הראייה, אבל בזמן הזה קביעת החודשים והשנים היא על פי חשבון שקבעו לנו חכמים שבסוף תקופת האמוראים, ולפי קביעותם לעולם, אין עושים יותר משבעה חודשים מלאים בשנה פשוטה, ולא יותר משבעה חסירים. כך בתוספות לקמן בדף ט' עמוד א', דיבור המתחיל מחד. וכך אומרת המשנה השנייה בדף ח' עמוד ב', אין פוחתין מארבעה חודשים המעוברים המלאים בשנה, ולא נראה לחכמים לעשות יתר על 8. יש מחלוקת המוראים בגמרא, האם כל בבה זו אמורה על חודשים מעוברים, או שסוף דבריה של הבבה הזו אמורים על חודשים חסירים. בחג השבועות היו מביאים בבית המקדש מנחה של 2 לחמי חמץ, ומניפים אותם לפני המזבח ונאכלים לכהנים, ואין אפייתם דוחה לא את השבת ולא את היום טוב. ואף שזמן שתי הלחם קבוע בעצרת, וכל קורבנות ציבור שזמנם קבוע דוחים את השבת, מכל מקום אפייה שאפשר לעשותם ערב שבת אינה דוחה את השבת. ונציין שלשיטת רבי שמעון בן הסגן במסכת מנחות דף קוף עמוד ב', אפייתם כן דוחה את היום טוב. אם כן, משנתנו שנויה בשיטת חכמים. ולשיטת רב חיסדא במסכת פסחים דף ממזיין עמוד א', המחלוקת היא, האם דבר שעיקרו הוא לצורך גבוה מותר ביום טוב? חכמים ממעטים ממה שנאמר במלאכת אוכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם, לכם ולא לגבוה. ולמרות ששתי הלחם נאכלים לכהנים מכל מקום, עיקרם בא לצורך עבודת גבוה. רבי שמעון בן נסגן חולק על המיעוט הזה, וכאמור מתיר את אפייתם של שתי הלחם בחג השבועות, שזה חל ביום חול ולא בשבת. אומרת המשנה, נמצא ששתי הלחם אין נאכלים פחות משניים, פחות מהיום השני לאפייתם, שכן הם נאפים מערב יום טוב ונאכלים ביום טוב, וכן לא נאכלים יתר על 3, יותר מאוחר מהיום השלישי לאפייתם. שכן אם חל היום טוב למחרת השבת, כמו השנה, שחג השבועות חל ביום ראשון, הם נאפים בערב שבת ונאכלים ביום טוב שהוא ביום ראשון. י"ב לחמים של לחם הפנים היו נערכים מדי שבת על השולחן שבהיכל ומונחים שם עד השבת שלאחריה, ונאכלים לכהנים, ואין אפייתם דוחה שבת ויום טוב, אלא נאפים קודם להם. נמצא, אומרת המשנה, של לחם הפנים אין נאכל פחות מ9, פחות מהיום ה9 לאפייתו, שכן נאפה בערב שבת ונאכל בשבת שלאחריה, וכן לא נאכל יתר על 11, יותר מאוחר מהיום ה11 לאפייתו. וזה קורה בשנה שחלו 2 ימים טובים של ראש השנה בימי 5 ו-6. ודווקא בראש השנה מדובר פה, כי אז נוהגים 2 ימים גם בארץ ישראל, אבל בשאר ימים טובים אין נוהגים 2 ימים אלא בחוץ לארץ בלבד. אז בשנה שחלו 2 ימים טובים של ראש השנה בימי 5 ו-6, אז נאפה לכם הפנים בערב ראש השנה שהוא ביום רביעי, ונמצא שזמן אכילתו בשבת הבאה, וזה ביום י"א מאפייתו. שואל רש"י במסכת מנחות דף קוף עמוד ב', הרי אם חל ראש השנה בימי 5 ו-6, חל יום הכיפורים בשבת שלאחריה, וממילא אין לכם הפנים נאכל אלא במוצאי שבת, ביום י"ב לאפייתו. תרץ רש"י שלעניין אכילת קודשים, הלילה הולך אחר היום, וליל מוצאי שבת נחשב עדיין ליום י"א. אומרת המשנה, אין קטן נימול פחות מ8 ימים מלידתו, שכן נאמר בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ג', וביום השמיני נימול בשר עורלתו, וכן לא נימול יתר על 12, יותר מאוחר מיום י"ב ללידתו, שכן הלכה בידינו שדווקא מילה ביום השמיני דוחה שבת ויום טוב, ולא מילה שלא בזמנה. לפיכך, אם נולד בין השמשות של ערב שבת שהוא ספק יום, ספק לילה, אינו נימול אלא ביום ראשון שהוא יום 10 ללידתו, שכן בערב שבת אי אפשר למולו, שמא נולד בשבת ועדיין הוא יום 7 ללידתו, וכן בשבת אי אפשר למולו, שם הנולד בערב שבת, ונמצא ששבת היא היום התשעי ללידתו, ואין מילתו דוחה שבת. ואם חל יום טוב ביום ראשון זה, אינו נימול אלא ביום שני, שהוא היום הי"ד ללידתו. ואם חלו שני ימים טובים של ראש השנה בימי ראשון ושני אלו, אינו נימול אלא ביום שלישי, שהוא היום הי"ד ללידתו. זו המשנה שלנו, השנייה, בדף ח' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו, אין פוחתים מארבעה חודשים המעוברים בשנה, ולא נראה יתר על שמונה. מפרשת הגמרא, מהי לא נראה יתר על שמונה? מה פירוש המילים הללו? אמר אבונה, לא נראה לחכמים לעבר לעשות חודשים מלאים יתר על שמונה חודשים בשנה. אלא יש לעשות לכל הפחות ארבעה חודשים חסרים. נמצא שיש לעשות לכל הפחות ארבעה חודשים מלאים, ולכל היותר שמונה מלאים. ולפי החשבון של 59 ימים לכל חודשיים, חפתי תומחצה לכל מולד, היה לנו לעשות את השנה כסדרה, חודש אחד מלא ואחד חסר. אלא שתוספת תפשין צדי ג' החלקים שבכל מולד, מצטרפת לכדי יום או יומיים נוספים בכל כמה שנים. ועל כן לפעמים יש צורך למלא או חודש או חודשיים יותר מהשישה שבשנה כסדרה, ולפעמים יעלה קיבוץ החלקים פחות מהימים שהוספנו על ידי מילוי החודשים, ועל כן יהיה צורך לחסר יותר משישה חודשים. כך הרמב״ם בפירוש המשניות. מקשה הגמרא, מה ישנה תשעה דלו? במה שונים תשעה מלאים שאין לעשותם? לא עושים יותר מתשעה חודשים מלאים בשנה, הרי הוא משום, דאם כן, קדים עתי סיהרה תלת יומי, מקדים ובא מולד הלבנה שלושה ימים לפני ראש השנה של השנה הבאה. שכן, אם השנה כסדרה היא חודש אחד מלא וחודש אחד חסר, נמצא שמדי שני חודשים, שהם בסך הכל 59 ימים, שהרי כל חודש הוא 29 ימים במחצה, משתווה יום ראש חודש עם יום המולד, שכן בין מולד למולד ישנם חפתת וחצי ימים ותף שינצד ג' חלקי השעה, 793 חלקי השעה. בשני מולדות יחד יש 59 ימים וכשעה ומחצה. לפי חשבון זה, ראש השנה ומולד תשרי מתקדם בארבעה ימים מימות השבוע מראש השנה ומולד תשרי שלפניו. כגון שחל מולד תשרי בליל שבת ובאותו יום נקבע ראש השנה, מולד תשרי וראש חודש תשרי של השנה הבאה יחול בליל יום רביעי. שכן בשישה חודשים מלאים ושישה חודשים חסרים של שנה כסדרה, יש 354 ימים, ו-350 ימים מתחלקים לשבועות שלימים, ונשאר עודף של 4 ימים לפי חשבון של 12 מולדות כפול חפתת וחצי יום לכל מולד. ומתוספת תף שין צד ג' החלקים לכל מולד, מצטרפים עוד 8 שעות ותף תף עין וף חלקים ליוד ב' מולדות. אבל אם נעשה 9 חודשים מלאים ושלושה חסירים, יתווספו עוד 3 ימים למניין ימי השנה, ויחול ראש השנה של השנה הבאה 3 ימים לאחר מולד תשרי, שכן מולד תשרי יחול בליל רביעי, ואילו ראש השנה ייקבע בליל שבת שלאחריו. ואין לעשות כן, כדי שלא ירננו הבריות על חכמים שהם עושים ככל שירצו וקובעים את החודשים מבלי להתחשב בזמן האמיתי של המולד. מסיקה עכשיו הגמרא את הקושייה, הרי מטעם זה גם אין לעשות 8 חודשים מלאים, שהרי אשתנמי קקדים עתיתרי יומי, גם עכשיו יקדם המולד לראש השנה בשני ימים, מחמת תוספת שני הימים של שני החודשים המלאים היתירים, וגם בכך יבואו הבריות לרנן על חכמים. מתרץ את הגמרא כדאמר רב משרשיה, כמו שאמר רב משרשיה לקמן בדפתת עמוד ב', לתרץ את מה ששנינו בברייתא, שלפעמים חל ראש השנה באותו יום בשבוע שחל בו יום הנף העומר, שמדובר כגון שהייתה שנה זו מעוברת. החנמי גם כאן בדברי משנתנו שאפשר לעשות 8 חודשים מלאים, מדובר כגון שהייתה שנה שלפניה מעוברת, וחודש אדר שנוסף לצורך עיבור השנה, בידינו לעשותו כל סוג חודש שהוא, בין מלא של 30 יום ובין חסר של חפתת יום. ואם עשינו את חודש העיבור של השנה שעברה חסר, נמצא שהקדמנו את ראש השנה של שנה זו שלאחריה יום אחד לפני המולד. שכן אם היה חודש העיבור של השנה שעברה חסר, נמצא שהיו בה 7 חודשים חסרים ו6 מלאים, שהם עולים יחד לחשבון של 383 ימים. ואילו בין מולד ראש השנה של אותה שנה לבין ראש השנה של אחריה, היו 383 יום וחצי, לפי חשבון של 13 מולדות כפול 29 וחצי ימים לכל מולד. ומעטה, גם אם נעשה בשנה זו 8 חודשים מלאים, לא יתאחר ראש השנה הבא יומיים אחרי המולד, שכן דל ירחה מליה בהדי ירחה חסירה. הסר, חודש מלא אחד של שנה זו כנגד חודש חסר אחד של שנה שעברה, כלומר, כנגד איחור ראש השנה הבא ביום אחד מחמת החודש המלא השמיני, מקדים חודש העיבור החסר של השנה שעברה את ראש השנה הבא ביום אחד. שוב מקשה הגמרא והקטי חד יומה, והרי גם באופן זה עדיין מתאחר ראש השנה יום אחד אחרי המולד, שכן לולי החודש החסר מהשנה שעברה היה מתאחר ראש השנה הבא ביומיים, ועכשיו הוא מתאחר ביום אחד, ועדיין יש לחשוש לרינון הבריות על חכמים שהם עושים ככל שירצו וקובעים את החודשים, מבלי להתחשב בזמן האמיתי של המולד. מתרץ את הגמרא איחור של יום אחד, לא הדעתה יודעין שי, אין עולה על דעת בני אדם לתמוע עליו ולרנן מחמתו על חכמים. רבינו גרשום כותב שביום הראשון עדיין אין בני אדם מבחינים במולד. ואף שישנו יותר מיום אחד של איחור, שכן הקדמת ראש השנה הקודם למולד מחמת חודש העיבור, לא היה של יום שלם אלא רק חצי יום, ונמצא שלא נגרה יום שלם מאיחור היומיים של שנה זו אלא רק חצי יום. מכל מקום גם יום וחצי נחשב כיום אחד בלבד לעניין רינון הבריות ואינם מרננים מחמתו. ולכן אין לחשוש לו. יוצא משיטת רבונה שכל שאין הדבר גורם לאיחור ראש השנה ביותר מיום אחד, אין מניעה מלעשות 8 חודשים מלאים. מביאה הגמרא שיטה אחרת בביאור דברי המשנה שאמרה לא נראה יתר על 8. אולי אמר כוונת המשנה היא שלא נראה לחכמים לחסר יתר על 8, לעשות יותר מ8 חודשים חסרים בשנה. ומה היא טעמה כאמר? ואמר זאת התנה של המשנה כנתינת טעם לדברי הרישה ולא כדין בפני עצמו, וכך הוא פירוש דבריו. מה טעם אין פוחתים מ4 חודשים המעוברים בשנה? משום שלא נראה לחכמים לחסר יתר על 8 חודשים מהטעם המבואר בסמוך. מה כשהגמרא, מה ישנה 9 דלו? במה שונים 9 חסירים שאין לעשותם? הרי הוא משום דים כן, מייתרה סיהרה תלת היומי, נמשכת הלבנה ישנה של אלול, 3 ימים לאחר ראש השנה של השנה הבאה, שכן בשנה כסדרה חל ראש השנה ביום המולד כאמור, ועל ידי חיסור 3 חודשים נוספים יוקדם ראש השנה ב3 ימים. שהרי בין מולד תשרי שעבר עד מולד תשרי זה, ישנם 354 ימים. ואילו כשעושים 9 חסירים, ימות השנה עולים לחשבון 351 ימים. אם כן, השתנה מגם עכשיו כשנעשה 8 חסירים, כמייתרה תרי יומי תתמשך הלבנה הישנה, יומיים לאחר ראש השנה, מחמת חיסור 2 החודשים הנוספים. מתרץ את הגמרא כדי אמר רב משרשיה, כמו שאמר רב משרשיה לתרץ את דברי הברייתא להלן, שהיא מדוברת כגון שהייתה שנה מעוברת. החנמי, גם את דברי משנתנו יש להעמיד, כגון שהייתה שנה שלפניה מעוברת, ועשינו את חודש העיבור מלא, ונמצא שיתאחר ראש השנה של שנה זו יום אחד לאחר מולד תשרי, שכן עשינו 7 מלאים ו6 חסירים, ועלו ימות השנה ל384 ימים. ואילו משך זמן 13 מולדות הוא רק 383 ימים שלימים, ועוד 21 וחצי שעות בקירוב. ומעטה, גם אם נעשה בשנה זו 8 חסירים, לא תתמשך הלבנה ישנה יומיים לאחר ראש השנה הבא. שכן, דל ירחה חסירה בהדי ירחה מליה. הסר חודש חסר אחד של שנה זו, כנגד חודש העיבור המלא של השנה שעברה. כלומר, הקדמת ראש השנה הבא מחמת החודש החסר השמיני של שנה זו, מתבטלת על ידי איחור ראש השנה הקודם, מחמת חודש העיבור של השנה שעברה. וגם כאן מתעלם רש"י מחלקי השעה יתירים על 29 וחצי ימים של בין מולד למולד, והוא מחשיב רק את הימים וחצאי הימים. הוא כותב שכיוון שההקדמה היא רק יום וחצי, אין לחשוש לה ואין מרננים העם אלא על 2 ימים. שוב מקשה הגמרא, והקטי איקה חד יומה, והרי גם באופן זה עדיין מתאחר המולד לאחר ראש השנה הבא ביום אחד, שכן לולי החודש המלא מהשנה שעברה היה מתאחר ביומיים, ועכשיו הוא מתאחר ביום אחד. מתרץ את הגמרא, משום איחור המולד ביום אחד בלבד, לא יבואו הבריות לרנן אחר חכמים. משום דסברי, התחזויה התחזי וענן לב הדעתין. הסברו שאכן נראה המולד לבית דין בראש השנה, אלא שלא עלה בדעתנו לשים לב ולראותו. ורק כאשר יתאחר המולד ביומיים יבואו לרנן על חכמים. וגם פה יכלה הגמרא לתרץ כמו שתרצה לאל, שמשום הקדמת יום אחד עדיין אין מרננים, אלא שתרצה תירוץ עדיף, שאין יודעים כלל העם מאיחור המולד. עכשיו מפרשת הגמרא את המחלוקת שבין שתי השיטות שהובאו לאל בביאור דברי המשנה. התבהר לאל שלדעת רבונה שני דינים נשנו במשנה. א', שאין נוסעים בשנה פחות מארבעה חודשים מלאים, ב', לא יותר משמונה חודשים מלאים. ולדעת תולה, שנינו במשנה רק דין אחד, שאין נוסעים פחות מארבעה חודשים מלאים, משום שאין לעשות יותר משמונה חודשים חסרים. ולמה אולה לא מפרש כרבונה? משום שמפירושו עולה שרק יותר משמונה חודשים מלאים אין נוסעים, אבל שמונה מלאים כן נוסעים. ואילו אולה סבר שגם שמונה מלאים אין נוסעים. מפרש את הגמרא במייקה מפלגי, במה נחלקו רבונה ועולה? משיבה הגמרא במניין ימי חודש אדר ראשון, שהוא הנוסף לעיבור השנה, בזה נחלקו. דתניא שנינו בברייתא המופיעה במסכת סנהדרין דף י' עמוד א', וכן במסכת ראש השנה דף י' עמוד ב', כמה הם ימי החודש שמוסיפים לעיבור השנה? 30 יום, זוהי שיטת תנא קמא. וטעם הדבר הוא כדי שלא יצטרכו בית דין לשלוח שליחים לגולה להודיע מתי יתקדש ראש חודש אדר שני, כדי שהעם ידע מתי לעשות את הפורים. כך אומר הטורי אבן, והוא מוסיף שהטעם שקבעו לדעת הנקמה לעשותו לעולם מלא ולא לעולם חסר, משום שהוא סובר שאפילו כשיש צורך לחסר את החודש, אין מאיימים משום ככה להעידים, להעיד על ראיית המולד מבלי שראו, וכשיטת רבי יהושע בן לוי במסכת ראש השנה דף כ' עמוד א', ועל כן אי אפשר לתקן שלעולם יהיה אדר ראשון חסר, שכן ייתכן, שלא יהיו עדים לקדש את אדר שני, ביום השלושים. אז אם כן, נאמר בברייתא כמה ימי החודש שמוסיפים לעיבור שנה, תנא קמא אומר 30 יום. אבל רבני שמעון בן גמליאל אומר, עושים אותו כל סוג חודש שהוא. דהיינו בין חודש חסר של חפתת ימים, ובין חודש מלא של 30 ימים. וסובר רבונה כרבני שמעון בן גמליאל, ועל כן העמיד את המשנה באופן שהייתה השנה שעברה מעוברת, והיה חודש העיבור חסר. באופן זה אפשר לעשות בשנה זו 8 חודשים מלאים כמבואר לעיל. אבל הוא לסובר כתנא קמא. ועל כן לא היה יכול לפרש את המשנה באופן זה, שהרי לשיטתו, חודש העיבור לעולם מלא. ואם כן לעולם, אין עושים שמונה חודשים מלאים. שהרי, גם אם השנה שעברה הייתה מעוברת, לא קדם ראש השנה של שנה זו למולד תשרי בכלום. שכן היו בה שבעה חודשים מלאים ושישה חודשים חסרים, שהם 384 ימים, שהוא בערך מניין הימים של משך 13 מועדות. ועל כן גם באופן זה, אין לעשות בשנה זו שמונה מלאים. שהרי על ידי כך יתאחר ראש השנה בשני ימים לאחר מולד תשרי. ולפיכך, הוכרח אולה לפרש שכוונת המשנה היא לשמונה חודשים חסרים ולא לשמונה חודשים מלאים. מקשה הגמרא על דברי רבונה מברייתא. מיתי ויקשו בני הישיבה, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, אין עצרת, אין יום טוב של שבועות חלה, אלא באותו יום בשבוע שחל בו באותה שנה, יום הנף, יום הנפת קורבן העומר והקרבתו, שהוא תזיין בניסן. שכן מיום זה מונים 49 ימים שהם 7 שבתות תמימות, ויום ה-50 שהוא יום העצרת שבו מתחיל השבוע השמיני, לעולם חל באותו יום שחל בו היום הראשון לספירה. ויום הנף הוא היום השני של פסח, וכסימן את, בש, גר וכולי, אז את זה א' של פסח, באותו יום שחל א' של פסח יחול 9 באב, ובש באותו יום שיחול ב' של פסח, יחול שבועות. אז אם כן יקשו בני הישיבה שנינו בברייתא, שאין יום טוב של שבועות חל, אלא באותו יום שחל בו יום הנפת העומר, תזיין בניסן. ואין ראש השנה חלה, אלא או ביום בשבוע שחל בו יום הנף העומר שקדם לו, או לאור עיבורו של ניסן, היינו באותו יום בשבוע שחל בו יום א' באייר. הוא נקרא אור עיבורו של ניסן, משום שבכך שנעשה לילו לראש חודש אייר, נקבע ניסן לחודש מעובר של 30 יום. שהרי אילו היה נעשה ראש חודש אייר ביום הקודם, היה ניסן חסר. והוא היום בשבוע שחל בו היום השלישי של פסח. שוב, בסימנים הללו של עד בש, זה הסימן של גר, ג' ריש. ג' של פסח, באותו יום שחל ג' של פסח, באותו יום יחול ראש השנה. באותו יום בשבוע יחול ראש השנה. מסיימת הגמרא את קושייתא, בישלמה לאולה דאמר. 8 חודשים חסרים בשנה עבדינן עושים, אבל 8 מעוברים לא עבדינן, 8 מעוברים לא עושים. אכן, לא יימצא שיחול ראש השנה, אלא באחד משני הימים הללו. שערי משכחת לה, יימצא בשנה שעשו בה 8 חסרים וחיסרו חודש נוסף בימות הגשמים וחודש נוסף בימות החמה, ועשו את שניהם את כסלו וסיוון שדרכם בשנה כסדרה להיות מלאים, לחודש חסר, שיחול ראש השנה שלאחריה ביום בשבוע שחל בו יום ענף העומר. שכן באופן זה מתוך ששת חודשי הקיץ רק ניסן ואב מלאים, ואילו אייר, סיוון ותמוז ואלול חסרים. נמצא שמיום ענף העומר שהוא תזיין בניסן ועד ראש השנה, ישנה 161 ימים, 15 יום שנותרו מניסן, עוד 116 ימים של 4 חודשים חסרים, ועוד 30 ימים של אב, שהם 23 שבועות שלימים. נמצא שראש השנה של אחריהם חל באותו יום בשבוע שחל בו תזיין בניסן. ובשנה כסדרה שהיו חודשיה אחד מלא ואחד חסר והיה סיוון מלא, יחול ראש השנה לאור עיבורו ביום בשבוע שחל בו א' אייר. שכן מיום א' אייר עד ראש השנה יש 147 ימים, 60 ימים של סיוון ואב המלאים, ועוד 87 ימים של אייר ותמוז ואלול החסרים, שהם 21 שבועות שלימים. אבל לעולם אין חל ראש השנה ביום אחר מלבד שני ימים אלו. שכן לשיטת תולה, שאין עושים 8 מלאים, אין מוסיפים לעולם על החודשים המלאים שבימות החמה. אלא לרבונה דאמר אבדינן, עושים גם 8 חודשים מעוברים בשנה, אז אם נמדם משכחת, הרי לפעמים יימצא שיחול ראש השנה גם ביום בשבוע, שהוא לאור אור עיבורו, הלילה שלאחר ליל עיבורו של ניסן, שהוא א' אייר, כלומר, ביום שחל בו בית אייר, שהרי כשעושים 8 חודשים מלאים, 4 מתוכם הם מחודשי הקיץ, ונמצא שנוסף עוד יום על ימי הקיץ ומתאחר ראש השנה ביום נוסף. ומסביר השיטה מקובצת שסובר המקשה שהברייתא הזו מוסבת על משנתנו ואינה חולקת עליה, אבל כן הקשתה ממנה הגמרא על רבונה המעמיד את משנתנו כשיטת רבן שמעון בן גמליאל. מתרצת הגמרא, אמר לך רבונה, יוכל רבונה להשיב לך על הקושייה הזו? וכי לאולה מי ניחה? האם יהיו שווים דברי הברייתא? הרי גם לשיטתו של אולה, דווקא 8 חודשים מלאים הוא דלא עבדינן, לא עושים. השבעה מלאים עבדינן, אבל 7 חודשים מלאים עושים. והרי כשעושים 7 מלאים, זימנין דלא עבדינן בסטיבה ועבדינן בקייטה, פעמים שאין מוסיפים את החודש השביעי המלא בחורף, אלא בקיץ. והיה באופן זה, שארבעה מחודשי הקיץ הם מלאים, הווה היום שחל בו ראש השנה ביום השבוע הוא לאור אור עיבורו של ניסן, כלומר ביום שחל בו בית באייר. והמקשה שהקשה רק על רבונה סבר, ששנה שעושים בה 7 מלאים או 7 חסירים, החודש שבו משנים מהסדר הוא מחודשי החורף ולא מחודשי הקיץ. ויש לשנות את מרחשוון ולא את אייר. ומשום כך לא הוקשה לו על שיטת תולה הסובר, שעושים רק 7 מלאים, משום שלדעת אולה, לעולם לא יוסיפו חודש מלא בחודשי הקיץ, ולא יחול ראש השנה לאור אור עיבורו. כך מסביר המוצל מש. מסיימת הגמרא את התירוץ שלה ואומרת אלה בהכרח המעני. ברייתא זו כשיטת מי שנויה, כשיטת אחרים היא. דתניא, שנינו בברייתא המופיעה במסכת סוכה דף נ"ד עמוד ב' וכן במסכת ראש השנה בדף ו' עמוד ב'. אחרים אומרים, אין הפרש בחשבון ימי השבוע בין עצרת של שנה זו לעצרת של השנה שלאחריה, וכן אין הפרש בחשבון של ימי השבוע בין ראש השנה זה לראש השנה שלאחריו, אלא 4 ימים בלבד. אם הייתה שנה מעוברת, ההפרש ביניהם יהיה של 5 ימים. שכן לשיטת אחרים, לעולם עושים חודש אחד מלא וחודש אחד חסר לסירוגין. ולא כדברי משנתנו שעושים לפעמים גם 4 או 5 מלאים ו7 או 8 חסירים וכן להפך. שכן הזמן שבין מולד למולד הוא 29 וחצי ימים, ומשך הזמן של שני מחזורי מולד הוא 59 ימים, ועל כן יש לעשות חודש אחד מלא ואחד חסר כדי שיעלו יחד ל-59 ימים. ועל ידי כך, מדי שני חודשים משתווה יום ראש חודש ליום המולד. ובשנה שלימה יהיו 354 ימים שהם כמניין הימים של י' ב' מולדות. ובשנה מעוברת שיש בה 13 חודשים, עושים 6 מתוכם מלאים ו7 חסרים. ונמצא מתרחק יום השבוע של עצרת ושל ראש השנה ביום נוסף. שכן לפי סדר זה, מניין ימיה עולה ל-383 ימים, שהם 54 שבועות שלימים ועוד 5 ימים. אבל לעולם לא יחול ראש השנה לאור או ריבורו של ניסן. מה כשהשובה גמרא, איך ייתכן להעמיד את הברייתא בשיטת אחרים? הרי סוף סוף לאחרים גם ביום הנף לא משכחת לה. לא יימצא שיחול ראש השנה ביום בשבוע של יום תנופת העומר, דהיינו תזיין בניסן שלפניו. כי הרי לשיטתם של אחרים, לעולם ניסן וסיוון ואב מלאים, ואייר ותמוז ואלול חסרים. ולפי סדר זה, לעולם יחול ראש השנה ביום בשבוע שחל בו א' אייר, שהוא יום אחד לאחר יום השבוע שחל בו יום הנף. ולא כדברי הברייתא שלפעמים הוא חל ביום השבוע של יום הנף. תרצת הגמרא אמר רב משערשייה, גם לפי אחרים ישנו אופן שיחול בו ראש השנה ביום הנף. כגון, שהייתה שנה זו מעוברת, ועשו את חודש אדר של עיבור השנה 30 יום. דל ירחה לבהד הירחה, עשר חודש אחד מלא מחודשי הקיץ כנגד חודש העיבור המלא, שהרי אם לא נעשה כך, יהיו שבעה חודשים מלאים בשנה הזו, ולשיטת אחרים גם בשנה מעוברת, אין מוסיפים על שישה חודשים מלאים. שהרי הם אמרו שבשנה מעוברת אין בין עצרת לעצרת ולראש השנה לראש השנה אלא חמישה ימים. ואם יש בשבעה חודשים מלאים, יהיו שישה ימים ביניהם. ואם כן, דמשכחת לה יום ענף. מעכשיו יימצא שיחול ראש השנה ביום השבוע שחל בו יום ענף. חוזרת הגמרא עכשיו לפרש את גוף דברי אחרים. אמר לרבדה ברבה לרבה, אחרים מניינה עתה להשמועינן? וכי אחרים באו ללמדנו את חשבון הימים? לא היה להם לומר אלא שאין מעברים חודש, שעל פי חשבון צריך להיות חסר, ואפילו שיש צורך בדבר. ואז ממילא אנחנו נדע שבין עצרת לעצרת ובין ראש השנה לראש השנה, יש לעולם הפרש של 4 ימי שבוע. ותרצת הגמרא הקמשמלן, אחרים באו להשמיענו בכך. דלא בעינן אין צורך מצווה לקדש על פי הראייה, אלא יש לקדש את החודש על פי חשבון. כי אם היו אומרים רק שאין מעברים את החודש החסר אפילו לצורך, היינו מפרשים את דבריהם, שכן הוא רק באופן שבאו העדים שראו את הלבנה ביום השלושים, שאף אם יש צורך לעשותו מלא, וכגון כדי שלא יחול יום הכיפורים בסמיכות לשבת, כמבואר במסכת ראש השנה דף כ' עמוד א', מכל מקום אין מעברים אותו. אבל אם לא נראתה הלבנה ביום השלושים, אין מקדשים את החודש הבא אלא למחרת, ועושים חודש זה מלא, אפילו שעל פי חשבון עליו להיות חסר, שכן יש מצווה לקדש על פי הראייה ולא על פי החשבון. לכן באו אחרים ואמרו, אין בין עצרת לעצרת אלא 4 ימים, ומכך משמע שלעולם עושים חודש אחד מלא וחודש אחד חסר, וחודש הראוי להיות חסר אין מעברים אותו אפילו אם לא נראתה הלבנה ביום השלושים. אלא מקדשים את יום השלושים ומתחילים למנות בו את החודש הבא, שכן לשיטתם אין מצווה לקדש את החודש דווקא על פי ראייה. ויהיה הגמרא קושייה על דברי אחרים, מה תקיף לרבינה, היא כשהרבינה איך אמרו אחרים, שבשנה פשוטה יש בין עצרת לעצרת 4 ימים בלבד, והיקה יומא דשאי ויומא דתלתין שני. הרי מדי 3 שנים ישנו יום אחד שנוסף על ידי השעות הנותרות, ומדי 30 שנה ישנו יום אחד שנוסף על ידי חלקי השעה הנותרים. שהרי מה שקבעו אחרים 6 חודשים חסרים ו6 מלאים, הוא כדי שיהיה מניין ימות השנה 354 ימים, וישתווה למניין הימים שיש בי' ב' מולדות, לפי חשבון של חפתת וחצי ימים שבין מולד למולד. אבל הרי הזמן המדויק שבין מולד למולד הוא לא בדיוק 29 ימים וחצי, אלא 29 וחצי ימים ועוד 793 חלקי שעה מתוך 1,080 חלקים שיש בשעה שלמה. על ידי צירוף החלקים של כל י"ב מולדות השנה מצטרפות 8 שעות נוספות ועוד 876 חלקי שעה. ומדי 3 שנים מצטרפות מן השעות הללו יום שלם נמצא שצריכים בשנה השלישית לעבר 7 חודשים כדי שיחול ראש השנה ביום המולד. וכמו כן, 876 חלקי השעה יתירים בי"ב מולדות מצטרפים מדי 30 שנה ליום שלם. שכן, גם אם לא ניטול את ה-876 החלקים של י"ב המולדות, אלא ניטול רק 864 מהם ונכפיל אותם ב-30 שנה, יעלה חשבונם ל-25,920 חלקים, שהם בדיוק מניין החלקים, שיש ביום שלם. וגם באותה שנה יש להוסיף חודש נוסף למניין החודשים המלאים. אם כן, בשנים אלו יהיו 5 ימים בין עצרת לעצרת. אז מדוע אחרים אמרו שאין ביניהם אלא 4 ימים בלבד? דהיינו שאם עצרת חל השנה ביום ראשון, אז בשנה הבאה הוא יחול ביום חמישי. מתרצת הגמרא כיוון דלייטה בכל שעתה, לא ככה שיב. מאחר שימים נוספים אלו אינם בכל שנה אלא אחת לחמש שנים, לא יחשיבו אחרים את הימים הללו, ולא אמרו הן בין עצרת לעצרת אלא ארבעה ימים בלבד, ודבריהם נאמרו בשנה רגילה שאין בה את אותם ימים. ולמרות שהזכירו אחרים בדבריהם את תוספת היום בשנים מעוברות, וגם הוא אינו אלא אחת לשלוש שנים בערך, ולא בכל שנה, מכל מקום הן באות לפי סדר קבוע, שבע שנים מתוך מחזור של יוטט שנים, יש שנה מעוברת. בשנה השלישית, השישית, השמינית, האחת עשרה, ארבע עשרה, שבע עשרה ותשע עשרה. מה שאין כן בשנים שנוסף בהם יום מחמת צירוף השעות והחלקים שאינן קבועות אלא נקבעות לפי הצורך, את זה אחרים לא יחשיבו ולא אמרו בדבריהם. חוזרת הגמרא למחלוקת רבונה ואולה שהובאה לאל. אומרת הגמרא ואף שמואל סבר לה כרבונה שאפשר לעשות שמונה חודשים מלאים בשנה. דאמר שמואל, אין שנת לבנה, דהיינו שנה שנקבעת על פי י"ב מחזורים של מולד הלבנה, פחותה מ-352 יום, ולא יתירה על 356 יום. הכיצד? שני חודשים בשנה כסדרה, הם חסרים, כגון מרחשוון ואייר. אם היו שניהם מלאים, יש בשנה זו שמונה חודשים מלאים ורק ארבעה חסרים, ונמצא שסך הכל יש בשנה מניין של 356 ימים. ושני חודשים שבשנה כסדרה הם מלאים, כגון כסלו וסיוון, אם היו שניהם חסרים, יש בשנה זו שמונה חודשים חסרים וארבעה מלאים, ונמצא ששנה זו עולה למניין 352 ימים. ואם היו כל חודשי השנה כסדרם אחד מלא ואחד חסר, יש בה באותה שנה 354 ימים. מביאה הגמרא קושיה על דברי שמואל ורבונה מברייתא. מיתי ויקשו בני הישיבה, שנינו בברייתא שמופיעה במסכת נזיר דף ח' עמוד ב'. מי שאמר הריני נזיר כי ימות שנת החמה, שנת החמה היא משך הזמן בו נשלמת הקפת החמה והיא עומדת באותו מקום שבו עמדה בשנה הקודמת, ונמשכת ההקפה הזו 365 ימים ועוד 6 שעות בקירוב. אז מי שאמר הריני נזיר כי ימות החמה, הרי הוא מונה, הרי הוא נוהג נזירות 365 ימים כמניין ימות שנת החמה. ואם אמר הריני נזיר כי ימות שנת הלבנה, הרי הוא מונה נזירות 354 ימים כמניין ימות שנת הלבנה. ואם איתה, ואם אכן יש שנת לבנה בת שמונה חודשים מלאים כדברי רבונה, זימנין דמשכחת לה, שישה, הרי לפעמים תמצא שנה שיש בה 356 ימים. מדוע די לו בנזירות של 354 ימים? והקושייה הזו אומר השיטה מקובצת קשה גם על אולה שסובר, שעושים רק שבעה חודשים מלאים, שאם כן מדוע אינו מתחייב ב-355 ימים? אלא שהגמרא מקשה על רבונה ושמואל משום שלשיטתה מספר הימים שעליו להתחייב, גדול יותר. מתרצת הגמרא בנדרים הלך אחר לשון בני אדם. בנדרים יש ללכת אחר לשון בני אדם, שכוונת האדם לנדור לפי משמעות הלשון שבה הוא רגיל לדבר, ורוב שנים, וברוב השנים, אין מוסיפים על החודשים המעוברים ויש בהם 354 ימים, ועל כן בלשון בני אדם, זהו מניין הימים של שנת לבנה ולזה הוא התחייב בנזירותו. ומביאה הגמרא תנא הסובר כרבונה, ואף רבי סבר לה כרבונה שאפשר לעשות שמונה חודשים מלאים בשנה. דתניא, שנינו בברייתא, מעשה ועשה רבי תשעה חודשים חסרים בשנה אחת, ובכל זאת נראה חודש חידוש הלבנה של תשרי שלאחריה בזמנו, ביום שנקבע בו ראש השנה. והיה רבי תמה ואומר, איך ייתכן שעשינו תשעה חודשים חסרים ועדיין נראה חודש בזמנו? והרי לא היה בה בשנה הזו אלא 351 ימים בלבד, ואם כן היה לו למולד של תשרי להתאחר שלושה ימים לאחר ראש השנה. אמר לפניו רבי שמעון ברבי, הבן שלו, שם השנה מעוברת הייתה השנה הזו, וחודש עיבור שנה היה מלא בין 30 יום. וכמו כן השתקד, בשנה שעברה עשינו את שניהם, את שני חודשים שבשנה כסדרה הם חסרים כגון מרחשוון ואייר, מלאים. דל תלתה לבהדי תלתה, הסר את שלושת החודשים החסרים של שנה זו כנגד שלושת החודשים המלאים האמורים. כלומר, כנגד הקדמת ראש השנה הזה בשלושה ימים מחמת שלושת החודשים החסרים, הרי הוא מתאחר בשלושה ימים משום תוספת שלושת החודשים המלאים, שהם חודש עיבור שנה זו והחודשיים המלאים מהשנה הקודמת. ונמצא שראש השנה קם לבדוכתי עומד במקומו ובזמנו הראוי ביום מולד תשרי. אמר לו רבי לרבי שמעון בנו, נר ישראל אתה, שאינך מהיר בדבריך את עיני חכמים. וכן זה מצינו במסכת מנחות דף פ"ח עמוד ב', שכינה רבי את רבי שמעון בנו בכינוי הזה כשאיר את עיניו בעניין מידת לוג שבמקדש, שבה היו מודדים את שמן המנורה שאף הוא עניין של הורה. כן אבא, אכן כך היה, והייתה השנה מעוברת, ובשנה שעברה היו 8 חודשים מלאים. הרי לנו שגם רבי סבר כדברי רבונה שאפשר לעשות 8 חודשים מלאים בשנה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף י' עמוד א'. משנתנו עוסקת במניינים ושאר דינים הנוגעים לנגינה וכליה בבית המקדש. מצוות עשה מן התורה שישירו הלוויים, שנאמר בספר דברים פרק חי פסוק ז', ושירת בשם השם אלוקיו ככל אחיו הלוויים העומדים שם לפני השם. איזו שירות שבשם השם, הווה אומר זוהי שירה. מכאן שמצווים הלוויים על השירה בבית המקדש, כאמור לכמן בדף י' עמוד א'. ושירת הלוויים הייתה בזמן ניסוך היין כמבואר לכמן, ובעולות של ציבור, כנאמר ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם. והיינו בשירה. ובכל יום על קורבן התמיד היו שרים שיר של יום המפורש במסכת ראש השנה דף למד א' עמוד א', ובראשי חודשים ובימים טובים היו שרים את ההלל. ובזמן שירת הלוויים היו מנגנים בנבלים וכינורות וצלצל, ובימים שהיחיד גומר בהם את ההלל היו מנגנים גם בחליל. והרמב״ם בהלכות כלי המקדש פרק ג' הלכה ד' כותב שבכל יום היו מנגנים בחלילים, אלא שבימים של הלל היו עומדים אצל המזבח. אומרת המשנה בדף י' עמוד א', אין פוחתים מ-21 תקיות במקדש. מצוות עשה מן התורה לתקוע בחצוצרות שנאמר וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם. נאמר בספרי בפרשת בעלותך, ביום שמחתכם אילו שבתות, ורבי נתן אומר אילו התמידים, ובמועדיכם אילו 3 רגלים ובראשי חודשיכם כפשוטו, שכל ימים אילו טעונים תקיעת חצוצרות והיו התקיעות בזמן ניסוך נסחי הקורבן של מוסף של אותו היום בשעת שירת הלוויים. ועל קורבן התמיד שבכל יום היו תוקים בזמן ניסוך היין. על עולותיכם היינו כל עולות של ציבור. ובכל שיר היו 3 פרקים שמפסיקים בהם. ובכל פעם היו תוקים תקיעה, תרועה, תקיעה. סך התקיעות 9, ותקיעת החצוצרות היו על ידי הכהנים. כנאמר ובני ארון הכהנים התקעו בחצוצרות. ואילו הרלבג והברבנל אומרים שלא הצטבו הכהנים אלא לתקיעות שהיו במדבר בזמן מסע המחנות, אבל בתקיעות שבבית המקדש היו תוקים הלוויים. והרמב״ם הלכות כלי המקדש פרק ג' הלכה ד' כתב שהיו הלווים מנגנים גם בחצוצרות. מבאר המנחת חינוך במצווה ש"פ ד' שהרי לדעת הרמב״ם רק המועדים המוזכרים בתורה מחויבים בתקיעה ובהם היו התקיעות על ידי הכהנים, אבל בשאר ימים על התמידים אין מצווה מן התורה ולכן היו תוקים הלווים בחצוצרות. אם כן אומרת המשנה אין פוחתים מ-21 תקיעות במקדש, אין יום שיתקעו בו פחות מ-21 תקיעות בחצוצרות במקדש. וכמבואר במסכת סוכה דף נון ג' עמוד ב' שהיו תוקים 3 תקיעות בעת פתיחת שערי העזרה, ושלוש התקיעות היינו תקיעה, תרועה, תקיעה, שכל תקיעה היא תרועה באמצע, פשוטה לפניה ולאחריה, וגם התרועות במניין התקיעות. 9 תקיעות בשעת ניסוך נסחי קורבן התמיד של שחר, ובמסכת תמיד פרק ז' משנה ג' שנינו שבזמן ניסוך היין של קורבן התמיד היו הלוויים שרים. יש 3 פרקים בשירתם שהיו מפסיקים בהם, ובכל פרק ופרק היו תוקים בחצוצרות, כאמור, בכל תקיעה יש 3 תקיעות, הרי 9. ו9 בשעת נסחי התמיד של בין ה-40, הרי 21. אומרת המשנה ולא מוסיפין על 48, ואין יום שיש בו יותר מ-48 תקיעות במקדש, שהיו ימים שהיו מוסיפים על התקיעות הקבועות, והם, בימים שהיו מקריבים קורבן מוסף, היו תוקים עוד 9 תקיעות. בשעת השיר של מוסף שהיו בו 3 פרקים ובכל פרק היו תוקים 3, כמו שהתבהר. ובערב שבת עוד 6 תקיעות. 3 תקיעות להודיע שיבטלו עם ממלאכתם קודם השבת, ו3 להודיע שהחמה שוקעת להבדיל בין הקודש לחול. כאמור במסכת סוכה דף נון ג' עמוד ב'. ובחג הסוכות היו עוד 12 תקיעות. בשעה שהיו הולכים לשאוב מים לניסוך מן השילוח, היו עומדים 2 כהנים בשער העליון שיורדים דרכו מעזרת ישראל לעזרת נשים, ותוקים 3 תקיעות, היינו תקיעה, תרועה, תקיעה. כשהגיעו ההולכים לעזרת הנשים, היו תוקים 3 תקיעות והיו מאריכים בהם, עד שהיו מגיעים לשער התחתון היוצא לצד מזרח, ואחר ששאבו המים חוזרים לעזרה דרך שער המים ותוקים 3 תקיעות. ובמצוות הערבה, לאחר שהיו לוקטים ערבות וזוקפים אותם בצד המזבח ומתאים את ראשן על גבי המזבח, היו תוקים 3 תקיעות, הרי 12 תקיעות. בערב שבת שבחג הסוכות, היה מניין התקיעות מגיע ל-48 תקיעות. 21 שבכל יום, 6 של ערב שבת, 9 של מוסף, ו-12 של החג, הרי 48. הגמרא במסכת סוכה בדף נ"ד עמוד ב' אומרת שמניין זה הוא על דרך הרוב, כי הרי בכל שנה חל אחד מימי חג הסוכות בערב שבת, ובזה לא שייך יותר. אבל ייתכן שיתקעו יותר. אם חל ערב פסח בשבת, ששחיטת הפסח הייתה נחלקת ל-3 כיתות, וכל כת קראה את ההלל 3 פעמים. כיוון שהיו קורבנות הפסח מרובים ולא הספיקו כל קט לשחוט עד שקראו שלוש פעמים. ובתחילת כל הליל תקעו והריעו ותקעו, נמצא שתקעו 27 תקיעות. נוספו על זה 21 שבכל יום ועוד 9 של מוספי השבת, הרי סך הכל 57 תקיעות, ולא נקטה משנתנו את המספר הזה, כיוון שאינו שכיח. אומרת המשנה, וכן כשהיו הלווים שרים בכל יום על הקורבן, והיו שם מנגנים בנבל ושר מיני זמר, אין פוחתין משני נבלים, לא יפחתו משני מנגנים בשני נבלים, נבל ומין כינור שיש בו מיתרים הרבה ונקרא נבל, לפי שמנבל ומבזה שר כלי זמר ביופיו ונגינתו, ורבינו גרשום כתב שהוא עץ העשוי בעיגול ומותחים עליו מצד לצד את קריסו של הכבש, והיו מקים עליו ומשמיע קול כאין תוף, כפי ששנינו במסכת קינים לגבי כבש מעב לנבלים. אז אין פוחתים משני נבלים, לא יפחתו משני מנגנים בשני נבלים, ולא מוסיפים על שישה מנגנים בנבל. רש"י כותב שלא נתפרש אתה מדוע אין מוסיפים, והתפארת ישראל כתב שכך שירו חז"ל שבפחות משני נבלים או ביותר משישה יושחת נועם הזמר. וכן אין פוחתים משני חלילים, בזמן שמנגנים בחליל בבית המקדש לא יפחתו משני מנגנים בשני חלילים, ולא מוסיפים על 12 חלילים שיכולים להוסיף עד 12 כמניין הימים שמנגנים בחליל לפני המזבח. רבינו גרשום כתב שהוא כנגד 12 לוויים העומדים על הדוכן. אומרת המשנה, הוא ב-12 יום בשנה החליל מכה לפני המזבח, מנגן לפני המזבח, והניגון בחליל נקרא הקאה, לפי שישנם נקבים בחליל, והמנגן מכה עליהם באצבעותיו להנעים את הקול. כותב התפארת ישראל שהוא בשביל להוציא כל דק אוהבה. אז אם כן, ישנם 12 ימים בשנה שבהם מנגנים בחליל לפני המזבח בעת שירת ההלל על הקורבן, ומדברי רש"י במסכת סוכה בדף נון עמוד ב' משמע שהניגון בחליל בימים אלו הוא בנוסף על הניגון בשאר קהילים, ומשמע מדבריו שבאלו הימים היו שרים את ההלל במקום שיר של יום. כך אומר המנחת חינוך. ואלו הם, אלו הם ה-12 ימים בשנה, בשחיטת קורבן פסח ראשון בי"ד בניסן שהיו קוראים את ההלל בעזרה בשעת השחיטה, כמבואר במסכת פסחים דף סמך דלת עמוד א', שהיו שוחטים את הפסח בשלוש כיתות, וכל כת כשהיו מתחילים לשחוט, היו מתחילים לקרוא את ההלל. ואם גמרו לקרות קודם שסיימו לשחוט, היו שונים ולעיתים גם משלשים את קריאת ההלל עד שסיימו לשחוט. משמע מדברי רש"י שהיו הבעלים קוראים את ההלל על הפסח. וביאר בחידושי מרן ריזה לוי, שהיו שני דיני אמירת הלל בפסח, האחד מדין שירה על הקורבן שאותו היו אומרים הלוויים, והאחד מדין עשיית המצווה ואותו היו אומרים הבעלים. והיו מנגנים בחלילים בין שאר כלי הזמר. היום השני בשנה שבו היה החליל מנגן לפני המזבח, בשחיטת קורבן פסח שני בי"ד באייר. לאלו שנאנסו ולא יקריבו הוא ב-14 בניסן, לפי שהיו טמאים או רחוקים. בשעת השחיטה היו קוראים את ההלל. וביום טוב הראשון של פסח, וביום טוב של עצרת של חג השבועות, ובשמונת ימי החג של סוכות, הרי 12 ימים, ובשאר ימים בעת שירת הלוויים לא היו מנגנים בחלילים, אלא בנבלים, במצילתיים ובכינורות. ושירת הלווים שבשער ימים היא שיר של יום המפורש במסכת ראש השנה דף למד א' עמוד א', שביום ראשון היו הלווים במקדש שאומרים את המזמור להשם הארץ ומלואה, ביום השני היו אומרים את המזמור גדול השם ומעולל מאוד, וכן הלאה. ובכל יום היה השיר בשעת הקרבת התמיד, ובאילו הימים היה שיר גם על קורבן המוסף מלבד ימי שחיטת הפסח. שונה עכשיו המשנה דינים נוספים הנוגעים לנגינת החליל בבית המקדש, ולא היה מכה, לא היה מנגן באבוב בחליל של נחושת העשוי מנחושת, אלא היו מנגנים באבוף של קנה בחליל העשוי מעץ חלול, מפני שקולו של החליל שעשוי מקנה ערב יותר. ולא היה מחלק או מחליק, דהיינו מסיים את הניגון, אלא באבוף יחידי. שאף שהיו שם שני חלילים או יותר, היה אחד מהם מעריך במקצת יותר מן האחרים. רבנו גרשום מבאר משאר כלי הזמר, מפני שהוא מחליק יפה, שסיום בחליל יחיד נאה יותר משיסיימו כולם יחד. מביאה המשנה שלוש דעות מי היו המנגנים בחלילים בבית המקדש בשעת הקרבת הקורבנות. ועבדי כהנים היו אלו המנגנים בחלילים. אלו הם דברי רבי מאיר. ורבי יוסי אומר, המנגנים היו ממשפחת בית פגרים וממשפחת בית ציפריה. כך נקראו שמות משפחתיהם. מאמאום היו, כך נקרא מקומם. שמי שדר שם היה בוודאי מיוחס וראוי לכהונה, כי לא היו נותנים למי שאינו מיוחס לדור במקומם, אומר התפארת ישראל. ומסיעין לכהונה שהכהנים נשאו את בנותיהם מפני שהיו ישראל מיוחסים. הבחנינה בן אנטיגנוס אומר, המנגנים לוויים היו, אבל ישראלים פסולים לנגן בבית המקדש. ולכמן בדף י' עמוד א' תפרש הגמרא במנך לקוע תנאים. זו היה המשנה שלנו בדף י' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שמניין התקיעות בכל יום אינו פוחת מ-21 ואינו עולה על 48. מסיקה מכך הגמרא מתניתין דלוקר רבי יהודה, משנתנו אינה הולכת בשיטת רבי יהודה. דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת סוכה, רבי יהודה אומר, הפוחת לא יפחות משבע. היום שבו התקיעות המעטות ביותר לא יהיה פחות משבע. והמוסיף לא יוסיף על 16, והיום שבו התקיעות הרבות ביותר לא יהיו יותר מ-16, ופירושו, אותם התקיעות שלדברי משנתנו נמנות כ-21, לדברי רבי יהודה נמנות כ-7. שתוקים אחת שהיא 3 לפתיחת שערי העזרה, אחת שהיא 3 לתמיד של שחר, וכן על זה הדרך. והתקיעות שלדברי משנתנו נמנות כ-48, לדבריו נמנות כ-16. והגמרא לכמן תבאר שתהיה נפקמינה ביניהם אם יפסיק בין התקיעה לתרועה שלאחריה ובין התרועה לתקיעה שלאחריה. שלרבי יהודה אין להפסיק ולרבנן מותר להפסיק. לבאר את הגמרא במה חלוקים דבריהם של רבי יהודה ורבנן. במייקה מפליגי במה נחלקו מבאר את הגמרא רבי יהודה סבר, תקיעה, תרועה ותקיעה חדה היא, שלושתן אינן אלא תקיעה אחת, כלומר, מצווה אחת הן, ומונין אותן כאחת. ורבנן סברי תקיעה לחוד ותרועה לחוד ותקיעה לחוד, כל אחת מן השלוש מצווה בפני עצמה היא, ומונין כל אחת לחוד בחשבון התקיעות. מבאר את הגמרא מה מקור דבריו של רבי יהודה ומה יענו על זה חכמים. מה הייתה מדי רבי יהודה? מבאר את הגמרא כתיב נאמר בתורה בספר במדבר פרק י' פסוק ה' לגבי תקיעת החצוצרות בעת נסיעת המחנות במדבר. ותקעתם תרועה ונשאו המחנות החונים קדמה. וכתיב וכן נאמר, ותקעתם תרועה שינית. תרועה יתקעו למסעיהם. שמשתמשת התורה בלשון תקיעה לגבי תרועה, ומכך שקוראת לתקיעה תרועה ולתרועה תקיעה, שמע מינה תקיעה ותרועה ותקיעה חדאי. מוכח מכאן שתקיעה ותרועה ותקיעה הרי הם דבר אחד, ומצווה אחת הן. ומהתקיעה שהייתה במדבר לומדים גזירה שווה, תרועה תרועה לכל מקום, כך אומרת הגמרא במסכת ראש השנה דף למד עמוד א'. שואלת הגמרא ורבנן שאינם למעידים ששלושתן מצווה אחת הן, כיצד יסבירו לשון זו? מבארת הגמרא, הוא הדיוק בלשון הפסוק לפשוטה לפניה ופשוטה לאחריה ודעתה. הוא בא ללמדנו שכאשר תוקים תרועה צריך לתקוע תקיעה פשוטה לפניה ותקיעה פשוטה לאחריה. והמשמעות היא ממה שנאמר הוא תקעתם תרועה, הרי שקודם לתרועה תקיעה, וממה שנאמר תרועה יתקעו, הרי שלאחר התרועה תקיעה, אבל כל אחת מהן מצווה בפני עצמה היא. עכשיו מבררת הגמרא מה מקור דבריהם של רבנן, ומה יענה על כך רבי יהודה על דבריהם. ורבנן מה היא טעמה, ומה טעמם של רבנן? מבררת הגמרא דכתיב, נאמר ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו. כאשר משה רבינו רוצה לדבר אל העם, יש להקהילו על ידי תקיעה בלא תרועה. מה שאין כן במסע המחנות שיש לתקוע ולהריע. ואיסל כדאי תכין כפי שעולה בדעתך שתקיעה תרועה ותקיעה חדה היא שלושתן מצווה אחת אין. אמר רחמנה עביד פלגה דמצווה? הייתכן שתצווה התורה לעשות חצי מצווה? אם שלושתן מצווה אחת הרי תקיעה בלא תרועה היא חצי מצווה? אלא ודאי שכל אחת מצווה בפני עצמה היא. שואלת הגמרא ורבי יהודה שסובר ששלושתן מצווה אחת אין, מה יענה על ההוכחה הזו? משיבה הגמרא רבי יהודה יסביר סימנה באלמהו. תקיעה זו להקהיל את הקהל אינה תקיעה של מצווה כשאר תקיעות שבתורה, אלא לסימן לעם שיבואו ויקהלו. ובמסכת סוכה בדף נ"ג שואלת הגמרא וכי אין רבנן סוברים גם כן שתקיעה זו הייתה לסימן? מיישבת הגמרא שאכן גם רבנן סוברים שהוא לסימן, אלא שעשתה התורה סימן זה מצווה, שבכך יקהילו את הקהל ולא בדבר אחר. ואם כן, הרי יש כאן מצווה תקיעה. מבררת הגמרא לפי האמור בשיטת רבי יהודה ורבנן כמן הזלה כשיטת מי הולך. עד אמר רב כהנא אין בין תקיעה לתרועה ולא כלום, אין לשעות ולהפסיק בין התקיעה הפשוטה לתרועה שאחריה, וכן אין להפסיק בין התרועה לתקיעה הפשוטה שאחריה, אלא יש לעשותן בבת אחת. מבארת הגמרא כמן כמו מי כרב יהודה, שאומר ששלושת התקיעות מצווה אחת הן, ולכן אין להפסיק באמצע מעשה אחד של מצווה. שואלת הגמרא, פשיטה, הרי פשוט וברור שזה הולך בשיטת רב יהודה, מה חידוש יש בכך? מיישבת הגמרא מהו דתימה שמא תאמר אלמלא חידוש הגמרא, אפילו רבנן עתיה, אפילו כרבנן הולכים דבריו של רב כהנא, שבאמת סובר שכל תקיעה מבין השלוש מצווה בפני עצמאי, ואם יפסיק הפסקה מועטת אין זה הפסק, ומה שאמר אין בין תקיעה לתרועה, כוונתו שלא ישעה יותר מדי, היינו יותר מן הזמן שנמשך את תקיעת כל שלושת התקיעות, אז מה שהוא אמר אין בין תקיעה לתרועה, הכוונה שלא ישעה יותר מדי בין תקיעה לתרועה, ולהפוקי כדי להוציא מדברי. רב יוחנן דאמר שמע 9 תקיעות ב9 שעות ביום יצא, אם שמע 9 התקיעות שצריך לשמוע בראש השנה, 3 תקיעות של אמירת מלכויות, 3 של זיכרונות ו3 של שופרות, במשך 9 שעות שעשה הפסק של שעה שלימה בין תקיעה לתקיעה יצא ידי חובה, אבל לעולם סובר רב כהנא כרבנן והפסקה מועטת אינה הפסק, כמה שמלן בא הגמרא להשמיענו, שאינו סובר כרבנן אלא כרב יהודה, וכוונת דבריו שגם הפסקה מועטת הרי היא הפסק. שואלת הגמרא ואימא הכי נמי, אולי באמת כך היא כוונתו, שאין להפסיק הפסק מרובה בלבד ולעולם סובר כרבנן, אז מניין לגמרא שאינו כך? מיישבת הגמרא אם כן, מהי ולא כלום? אם זוהי כוונת דבריו, איך ניישב מה שאמר שאין להפסיק ולא כלום? משמע שאין להפסיק כלל, אפילו לא הפסקה מועטת. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ט' במסכת ערכין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, לאולה, מה כוונת המשנה? ולא נראה יתר על ח'. שאלה שנייה, כמה ימים יש בחודש העיבור? שאלה שלישית, איזה סימן יש ליום שבו יחול ראש השנה בשנה רגילה? התשובה ברש"י, שאלה רביעית, לדעת אחרים, מהו בדרך כלל ההפרש בין המועדות משנה לשנה? שאלה חמישית, מהו יום הדשאי? שאלה שישית ואחרונה, כמה ימים צריך למנות המקבל עליו נזירות כמניין ימות חמה ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, כ"ב בסיוון תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף ט' במסכת ערכין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, כ"ג בסיוון תשע"ט, ונלמד את דף י' במסכת ערכין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ורפואות בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילדי מיטב, מי נותן התורה? חילכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.